אנחנו אחרי סוף שבוע שכנראה ייכנס לספרי ההיסטוריה בארצות הברית, אחרי שמפגינים בשורה ארוכה של ערים באמריקה יצאו למחות על הרג ג'ורג' פלויד במיניאפוליס. הם צועקים I can't breathe, מילותיו האחרונות של פלויד, כשברך של שוטר מרתקת את הצוואר שלו לאדמה. ואחרי שחלק מההפגנות מתפתחות גם למהומות ועימותים אלימים ולפעמים גם מקרי ביזה, אחיו של ג'ורג' פלויד, טרנס, מגיע לזירת המוות שלו במיניאפוליס, מסביר שהמשפחה שלהם שוחרת שלום, וקורא במגפון למפגינים לא להרוס דברים, אלא ללכת בדרך אחרת, להצביע. הנה קטע קטן מהדברים שלו ששודרו ברשת NBC.
Let's do this another way. Let's stop thinking that our voice don't matter. And vote. Not just vote for the president, vote for the preliminaries, vote for everybody. Educate yourself. Don't wait for somebody else to tell you who's who. Educate yourself and know who you're voting for. And that's how we gonna hit them.
תשכילו את עצמכם ותדעו למי אתם מצביעים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המדריך לטרמפיסט. אמריקה בוערת בעשרות ערים, התמונות קשות מאוד, אנחנו רואים שוטרים שמתעמתים עם מפגינים, משמר הגבולות פרוס ברחובות, אנשים נוהגים באלימות, אנחנו ראינו בטלוויזיה צעדות והפגנות, חלקן לגיטימיות ושלבות, אבל כמו דפוס חוזר מדי ערב עם רדת החשיכה, מקומות נרחבים בהם שחורים ולבנים, כאחד מנפצים זגוגיות, בוזזים חנויות, שורפים בנקים, שורפים אפילו כנסיות, ותראו בארצות הברית לא זכורה רמת אלימות כזאת מאז מהומות 1968, דיברנו עם כמה אנשים השבוע, וזה לא דומה למה שהיה בעשור האחרון, סביב הרג לא לגיטימי של שוטרים את הקהילה השחורה, אנשים מהקהילה השחורה. היום בפרק שלנו אנחנו נתייחס לאירועים ונראיין את העיתונאי הפוליטי של האתר Jewish Insider, ג'ייקוב קורנבלו. קורנבלו יצא לסקר את ההפגנות בברוקלין, נשוחח איתו גם על הקורונה שהכתה באופן קשה במיוחד בקהילה החרדית בניו יורק, ואחר כך נקדיש קצת כמה דקות ככה לשיחה עם פרופסור מיכאל בירנהק, סגן דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, והוא התייחס להסלמה במאבק בין טראמפ וחברת טוויטר, אז פרק עמוס, יישארו איתנו עד הסוף, אבל לפני כן, אורי, מה אנחנו אומרים על האירועים ההיסטוריים?
כן, את יודעת, היה קטע שתפס אותי, משהו שכתב דן בולז, הפרשן הוותיק של וושינגטון פוסט, הוא כותב שאמריקה כבר חוותה גל של ערים בוערות אחרי הרג גזעני בשנת 1968, ואמריקה כבר הוקטה בשנת 1918, לפני 100 שנה, על ידי מגפה שהרגה יותר מ-103 אלף האנשים שמתו מווירוס הקורונה. ואמריקה הוקטה על ידי השפל הגדול בשנות ה-30, והיא נחבטה במיתון הגדול של 2008, אבל אמריקה מעולם לא חוותה את כל הזעזועים האלה באותו רגע. וזה יותר משהמערכת יכולה לשאת, ואנשים מתאבלים על המדינה, הוא כותב. וזה איזשהו סנטימנט שאפשר לראות מאנשים אחרים, תחושה שמשהו לא טוב, משהו רע מאוד עובר על אמריקה כאומה.
כן, צפינו בשידורי החדשות אתמול בלילה, עם המהומות אל מול, לא המהומות, הפגנה, צריך להגיד את ההפגנה שקטה, אל מול הבית הלבן. ההפגנה נכנסה לתוקף תוך כדי זה שהתחיל עוצר, החל משבע בערב. העוצר בכ-40 ערים ברחבי ארצות הברית נועד כדי למנוע מקרי ביזה, ואנחנו רואים בעלי חנויות בכל ערים, בלוס אנג'לס, באוהיו, בניו יורק, בוושינגטון, בפלורידה, אנחנו רואים את האנשים מכסים את חזיתות החנויות שלהם בקרשים, נועלים, מתרחקים. חברת וולמרט הודיעה שהיא סוגרת מאות חנויות, צריך להגיד חנויות ענק של וולמרט. אמזון הודיעו שהם משנים את מסלולי הפצת שליחויות. ראש עיריית פילדלפיה הודיע ביום א' שכל הקמעונאים בעיר מתבקשים לסגור את החנויות. ואני שאלתי את עצמי, אורי, אתה יודע, מהומות זה דבר שרואים ברחבי העולם בתקופות מסוימות, אבל מדוע אירועי הבזיזה והפשיטה על החנויות? ואני חייבת להגיד לך שבארצות הברית זה לא מראה חריג. אנחנו ראינו גם בדוגמה באסון קטרינה בלואיזיאנה, אני חושבת 2005 אם אני לא טועה בתאריך, אחרי האסון ובריחת התושבים ראינו ביזה של חנויות, ולפי היסטוריון של שעובד באוניברסיטת UCLA, רובין קלי, הוא צוטט השבוע בוושינגטון פוסט, והוא סיפר על מחקר שאומר בזיזה מתבצעת על ידי אנשים שבזמנים נורמליים הם דווקא אזרחים שומרי חוק. זה מאוד מפתיע. הם רואים את ההתרחשויות, הם מנצלים את הקיוס פשוט כדי להשיג רווח אישי מהיר, טלוויזיה, נעליים, תכשיטים. ועכשיו, עם המצב הכלכלי המאוד קשה, עם 40 מיליון מובטלים חדשים, הם צופים במתרחש, וכל אחד ככה אומר לעצמו, אוקיי, זו הזדמנות להשלים ציודים, מה שנקרא, ופשוט גונבים. כאמור, זה היה באסון קטרינה, זה היה באירועי אלימות אחרים בארצות הברית, תופעה, סוג של תופעה אמריקאית, הייתי אומרת.
ואגב, הבוזזים, כמו שמות קודם, הם גם שחורים וגם גם לבנים.
זה רואים בתמונות, לגמרי רואים את זה בתמונות.
כן, ואת יודעת, בקהילה השחורה, כמו ששמענו בהתחלה, אפשר לשמוע ויכוחים על הדרך ועל מה שקורה עכשיו. מצד אחד יש את הרצון למחות ולהפגין על מציאות שמבחינתם פשוט לא משתנה. הקלות הבלתי נסבלת שגברים שחורים יכולים למצוא את מותם בידי המשטרה בארצות הברית, שזה ככה כבר שנים. כלומר, ההפגנות מגיעות אחרי ששום דבר אחר לא עבד, ורק ככה מקשיבים להם. אנחנו ראינו כתב אישום נכון. מאוד מהיר נגד השוטר שהרג לג'ורג' פלויד, ויכול להיות שאחרת זה לא היה קורה. ומצד שני רואים גם שדברים יוצאים משליטה, ומגיעים למקרים של אלימות קשה יותר, וגם לביזה. ואת יודעת, שומעים את הוויכוח הזה, יש מי שאומר, זו לא הדרך הנכונה, זה לא הדרך הנכונה מוסרית, וזה גם לא משרת אותם בתכלס. ואז באים אנשים ועונים, כן, אנחנו מכירים את הטיעון הזה, שמענו אותו שוב ושוב ושוב. כך שבאמת יש איזושהי... כן. תחושה שכבר ראינו פה, את יודעת, שמעתי את קורנל ווסט אומר, מה שאנחנו צריכים לעשות זה להיכשל, רק להיכשל באופן טוב יותר, אפילו הוא לא חושב שיצא מזה משהו, רק שהפעם נכנס לתוך זה הנשיא טראמפ.
בדיוק, כי אני רוצה לחדד, היו אירועי אלימות שיטור אלים נגד שחורים גם בתקופת הנשיא אובמה, והיו גם מהומות פרגוסון, אריק גרנר, גם בתקופת הנשיא אובמה, אבל הם מעולם לא התרחבו כך, והנשיא טראמפ שופך שמן לתוך המדורה. אני מרגישה שמה שרואים זה פשוט הרגש שהתפרץ אחרי 3 שנים של מנהיגות שהיא מאוד מלבה. ביום שני השבוע טראמפ מקיים שיחת טלפון עם מושלי המדינות, הוא נוזף בהם, מתייחס אליהם קצת כמו הבלים, הוא אומר להם אתם ג'רקס, אתם הבלים, אתם צריכים להשתלט על המפגינים, אתם צריכים לנקוט יד יותר קשה, וכמובן אומר שצריך להשתמש במשבר הלאומי, אפילו בצבא, ובשיחה משתתף גם הרמטכ"ל האמריקאי. חלק מהמושלים מביעים ככה זעזוע מאופן הסגנון של השיחה, והשיחה כמובן יוצאת החוצה. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לחלק מההקלטה שפורסמה באתר BuzzFeed.
The people aren't calling them up. You have to dominate. If you don't dominate, you're wasting your time. They're going to run over. They're going to look like a bunch of jerks. You have to dominate. And you have to arrest people and you have to try people. And they have to go to jail for long periods of time. I saw what happened in Philadelphia. I saw what happened in Dallas where they kicked a guy to death.
וכאמור, ביום שני, בהמשך לאותה שיחה שהתפרסמה, טראמפ מכנס הצהרה לעיתונות, הוא לא עונה שם על השאלות, ההצהרה לעיתונות מתקיימת ממש כשבחוץ, מעבר לגדר, המונים מפגינים, אני רוצה להגיד לא בדיוק על הגדר, כי הרחיקו אותם קצת למה שנקרא לפייט פארק, זה מרחק של כ-100 מטרים, אבל כתבים שנמצאים בתוך הבית הלבן אומרים שהם שומעים את הצעקות, וטראמפ מבקש מהמשטרה כבר להתחיל לדחוק את המפגינים מלפייט פארק לכיוון יותר פנימה לתוך העיר. המשטרה או הצבא, מי שנמצא שם, כבר יורים על המפגינים עם כדורי גז מדמיע, למרות שההפגנה השקטה לחלוטין. וטראמפ בנאום מכריז שהוא השתמש בצבא האמריקאי, בסוגריים אני רק אגיד, יש ספק בכלל אם יש לו את הסמכות לזה, כרגע הפרשנים האמריקאים אומרים שזה סמכות לעשות את זה רק בתוך העיר וושינגטון די-סי, ואין לו שום סמכות על המדינות, אבל זו אמירה מאוד קשה, שגם לא קרתה בארצות הברית, אני חושבת 60-70 שנה, והזזת המפגינים, ירי החי של כדורי גומי וגז מדמיע על המפגינים, נועד כדי שטראמפ ילך רגלית מהבית הלבן ועד לכנסייה שנמצאת מול הבית הלבן, שיום קודם הייתה הצתה במרתף של אותה הכנסייה, כנסייה עתיקה, הוא הולך לשם, מלווה בפמליה, מניף עותק של הברית החדשה, ובעצם רוצה את מסוג של תמונת הניצחון שלו, וזה אורי, אחרי שבמהלך סוף השבוע, לא שודר אבל דווח, שהוא הוברח למרתף הבית הלבן עם אשתו ובנו, אז הוא מחפש ככה תמונה, אימג' חזק להיראות כמי ששולט בעניינים.
כן, וזה לא שהוא פותח את הברית החדשה וקורא איזה פסוק או משהו שקורא לשלום ואחווה, או פשוט מנופף שמה, זה לא איזשהו מסר של פיוס ואחדות.
לא, אין מסרים של פיוס, יש מסר של law and order, I'm the president of law and order. ומצטרף אלינו עכשיו ג'ייקוב קורנבלאו, כתב פוליטי באתר Jewish Insider. ג'ייקוב, בוקר טוב לך, תודה שאתה מצטרף אלינו.
ערב טוב לכם ולמאזינים.
בוא תספר לנו מה קורה בברוקלין, שם אתה נמצא, ראינו שקצת יצאת לשטח, מה הלך אצלכם בימים האחרונים?
האמת שזה שתי עולמות, כשאתה יוצא בבוקר, הכל רגוע, כאילו החיים נמשכים כרגיל, אבל מתחת לפני השטח זה מבבע, כי בצהריים ובשעות הערב, אז יוצאים כל הצעירים ומפגינים, וככל שנמשך ההפגנות, זה הופך ליותר לוונדליזם, וכאוס, אבל זה גם כאילו אנחנו בשיתוק כבר חודשיים וחצי, העיר לא מתפקדת כרגיל, אנשים יוצאים לעבודה אבל לא כולם ברכבת, הרכבת עובדת אבל לא בשעות רגילות, ועדיין הכל נראה כמו שזה ממשיך כרגיל, אבל מתחת לפני השטח זה סיפור אחר לגמרי. כל המחלוקות העבר וגם הפוליטיקה מתערבבת ביחד עם הפנדמיק, וזה מצב בלתי רגיל.
ואפשר לראות גם אצלכם את המראות ולשמוע את הקולות ששומעים במקומות אחרים, אתה יודע, עשן, צמיגים בוערים, יריות.
אז בברוקלין באזור אחד וגם במנהטן, אתמול בערב וגם במוצש, היו דברים כאלו, צמיגים בוערות, אנשים רודפו אחרי המשטרה, התעמתו עם המשטרה, פרצו לכמה חנויות גדולות, היו אותו דבר גם בברוקלין, וגם במנהטן. אלה שני המוקדים שבו ההתפרצויות נמשכות כל לילה, אבל במשך היום יש כמה אזורים שאנשים פשוט יוצאים רגוע, מנופפים בשלטים ופשוט מפגינים נגד המשטרה וגם בעד הקהילה השחורה.
ג'קוב, אתה מסתובב עם כיפה, ועם המראה החרדי, המאוד קהילתי ספציפי, אתה בעצם שייך לקבוצת מיעוט, אתה יודע, בשגרה לצערנו הרב, הקבוצת מיעוט שלך בתוך ארצות הברית גם סופגת, נמצאת במקום שהוא קשה ומותקף, וראינו בשנים האחרונות אפילו רציחות וטבח, ואתה עכשיו רואה את המחאה הזאת שהיא באמת אלימות משטרתית נגד קבוצה שהיא שחורים. אתה מסתובב, אתה מרגיש אמריקאי, אתה מרגיש קבוצת מיעוט, איך אתה סוציולוגית מתחבר לכל האירוע המורכב הזה מאוד?
אני לעצמי מרגיש מצוין להיות אמריקאי עם החירות והכל, אבל כן, הנקודה הזו שאנשים בקהילה החרדית בפרט, גם בקהילה היהודית, קודם כל נמצא גם בעמדת מיעוט, וגם סופגת הרבה מהיד הקשה של המשטרה. רק לפני כמה ימים היו פה באזור שלנו, באזור ברוקלין, מכוניות משטרה, 12-15 מכוניות, אחד אחרי השנייה, יוצאות לבדוק אם היו חנויות שהיו פתוחות למחירה, אלו שלא היה להם רישיון לפתוח במיוחד בזמן הזה, ואנשים מרגישים, וגם היו המקרה בהלוויה ההמונית בברוקלין, ראש העיר צייץ משהו שהשתמע שהקהילה היהודית מאפיר את החוקים וההורות, אז מרגישים את זה וגם מרגישים אמפתיה עם הקהילה השחור, כי גם לנו יש אותו טענות, אבל עדיין זה לא אותו דבר. צעיר שחור שיוצא מהבית בשעות המוקדמות של הלילה, לא מרגיש בטוח באמריקה. בן אדם כמוני, אפילו אם אני יוצא עם כיפה, אפילו אם אני יוצא עם כובע, אם אני יוצא באזור שלי, אני מרגיש בטוח. לא מרגישים אותו ניתוק שמרגיש צעיר שחור מקהילת מיעוטים אחרת, כשנוסעים ברכב ובא משטרה וסוגר עליו ופותח את החלון, הוא מרגיש יותר תחת מתקפה מבן אדם נורמלי, בן אדם שהוא לא מקהילת המיעוטים. אז בוודאי שיש לנו אמפתיה, בוודאי שאנחנו מרגישים שמכיוון שאנחנו מבני הקהילת המיעוטים, וגם אנחנו סופגים הרבה שכולנו תחת אותו אמברלה, כמו שרואים, אומרים, אבל עדיין זה לא אותו דבר.
אתה יודע משהו שבלט לי לעין בתמונות מההפגנות ברחבי ארצות הברית, זה את הניגוד הזה בין המפגינים לשוטרים. השוטרים בארצות הברית, ככה, אתה יודע, אנחנו רואים את זה בטלוויזיה, אבל הם לפעמים נראים כמו חיילים, עם כלי נשק, עם כסדות, עם כלי רכב משוריינים.
כן, כי מה שאתה רואה בטלוויזיה זה המוקדים שבו קורה ההתפרעויות. ואלו הדברים, אלו הכלים שעומדים לרשותם.
כן.
כמעט כל משטרה מקומית הוא כמעט כמו צבא, במיוחד בניו יורק ובאלה. אז כשאתה רואה התפרעויות, במיוחד אחרי שהנשנל גארד נכנס, אם המשטר הפדרלי שולח אותם, אז זה צבא כמעט אותו דבר כמו צהל, אותו כלים, ומשתמשים באותם כלים. אבל כשאתה יורד ברחוב ופוגש איש משטרה, הם כולנו בני אדם. כן. וגם יש הרבה אנשי משטרה שהם מבני הקהילה המיעוטים, שהם מבני הקהילת השחור, והם מרגישים אותו דבר, אבל עדיין עובדים בשביל המשטרה, אז הם לא יכולים להגיד את זה. אבל ראינו אפילו אתמול, ושלשום ראינו בכמה מקומות מוקד שאנשי המשטרה והמפגינים ירדו לרחוב, שוחחו, אפילו התחבקו אחד עם השנייה, זה כשזה יורד לנקודת חיתוך, אז אתה רואה, ובמיוחד מישהו שרואה לא מקרוב, אבל מרחוק דרך הטלוויזיה, אז באמת שרואים צבא לכל דבר.
כן. כן. ג'ייקוב, שאלה אולי הכי כבדה פה, וזה גם ממש, השטח ממש בוער, תוך כדי זה שאנחנו מדברים, ובכל זאת חייבים לשאול, איך האירועים האלו משפיעים על הקמפיין, על הבחירות, ותקן אותי אם אני טועה, אנחנו מדברים פה באירועים שהם נרחבים הרבה יותר מכל מה שראינו בעשורים האחרונים, זה מדברים עכשיו, משווים את זה ל-68, אני לא יודעת, אולי אפשר להשוות את זה לראשית המאה הקודמת, לפני 100 שנה, מה אתה אומר, איך זה ישפיע על המערכת בחירות?
אז קודם כל, כאוס אף פעם לא טוב לנשיא מכהן. כי כשיש כאוס, יש שריפות, כל זה, זה משפיע על דעת הקהל. זה משפיע מבפנים ומבחוץ. ובמיוחד עכשיו, לטראמפ יש שתי בעיות על הראש שלו, שהוא לא תכנן את זה. אחד היה הקורונה, שבא משום מקום, ועכשיו אלא ההתפרעויות שאתה לא רואה דרך שאפשר להרגיע את זה בימים הקרובים, ולא יודעים איך זה ישפיע על דעת הקהל וגם על הקמפיין הבא. זה משבש את הקמפיין שלו. הקמפיין של טראמפ הוא שהוא מנהל את זה על פי דרכו. איך שהוא מחלק את שתי האמריקות, איך שהוא מדבר על הבייס שלו, ואיך שהוא מנהל את הכלכלה. ברגע שיש כאוס, ברגע שיש את הבעיה של הקורונה, שהכלכלה מתמוטטת, יש 40 מיליון מובטלים, זה יוצא מדי שליטה. הוא לא שולט על הקמפיין. וכשהוא לא שולט על הקמפיין, יש הרבה דברים שיכולים לקרות, שפשוט הוא יאבד את זה. הוא יאבד את האינדפנדנס, הוא לא ילהיב את הבייס שלו, וגם הדמוקרטים יהיו יותר נחושים לנצח. הוא צריך את הטריטוריה שלו. הוא רוצה את הקרב אגרוף עם ג'ו ביידן. הוא מבין שרק ככה הוא יכול לנצח. אם הוא, זה יהיה הוא מול ג'ו ביידן. הבן אדם החזק, זה שיודע לנהל כלכלה, זה שיש לו פה שכולנו יודעים איך שהוא יכול לדבר, ומהצד השני יש את ג'ו ביידן שהוא גם זקן, גם יש לו בעיות שהוא מפלט כל מיני דברים שפוגעים בבייס שלו, וזה דבר שטראמפ לא יכול לנבא מה יקרה בחודשים הספורים. מה גם שראינו ב-2016 שהדרך של טראמפ להליב את התומכים שלו זה דרך הצהרות הבחירות הגדולות שלו. עכשיו לא יודעים, יכול להיות באוגוסט ובספטמבר כולנו נהיה אחרי זה ונחזור למצב הרגיל, אבל עדיין זה בוער לו לצאת, הוא כבר חודשיים וחצי בבית הלבן, ובסוף שבוע שעבר הוא אפילו היה בבונקר. הוא כבר לא בשטח, וכשהוא לא בשטח הוא לא מרגיש שהוא מלהיב את הבייס שלו, וגם אין לו דרך לנהל משבר, כי הוא אף פעם לא ניהל משבר בדרך הנכון. אם מסתכלים על ההפגנות בצ'רלוטסוויל, רואים איך שהוא ניהל את זה. הוא לא יכול לנהל משבר לא בסדר גודל עולמי, כמו הקורונה, וגם לא בסדר גודל של הפגנות פה ושם. זה מעיב עליו. רואים את זה על, כן. על הציוצים שלו, רואים איך שהוא מדבר, ורואים שזה מה שהוא מרגיש, שהוא איבד את השליטה על הקמפיין.
ומהצד השני, אתה יודע, טראמפ בבונקר, אבל ביידן, שהיה סגור בבית חודשיים, ראינו אותו יוצא ואפילו נפגש עם מפגינים. כלומר, הוא מצליח, אתה חושב, להתחיל, אתה יודע, זה קצת ציני אולי נשמע להגיד, לנצל את הרגע הזה, אבל מבחינה פוליטית, המהלכים שלו, איך נאמר, נכונים ברגע הזה?
העניין הוא שהיו שני מצבים. מצבים. היה מצב אחד שהיה קורונה, ואז מי שמנהל את זה, זה הממשל, כן? אז מה יש לו לביידן להגיד? הוא יכול דרך המחשב לעשות כן. נאומים וכאלו, אבל אין לו דרך לנהל את זה. מה גם? שהוא גם איש יותר מבין 70, והוא לא הרגיש פתוח לצאת כן. לעצמו. עכשיו זה מצב אחר. עכשיו הוא יכול לנהל את המשבר הזה. ראינו כבר בנאום שלו בשבת, איך שהוא יכול להטות את הקף לטובתו, ברגע שהוא מדבר באמפתיה, ברגע שהוא מדבר שהוא יודע את הבעיות, הוא יכול לנהל את זה גם אם ה-VP שלו הוא אישה וגם שחורה, אז הוא גם יכול לעטות את זה. אבל עדיין, לטראמפ יש את היכולת לעטות את כל הקף לטובתו, ברגע שההפגנות נמשכות, אבל באופן קיצוני, ההתקלויות עם המשטרה, הביזה, הכאוס, הוא יכול להגיד את זה שזה השמאל הרדיקלי, שזה אנטיפה, שזה ארגונים שרוצים להפיל אותו, כמו שביבי עושה בישראל, וזה יכול לתת לו כיוון אחר, שהוא לא תכנן את זה, הוא תכנן לרוץ על הכלכלה, על, ה, על, על הבן אדם החזק, זה ש, 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 שעמד מול משברים ו, וניצל את זה לטובת אמריקה, עכשיו הוא יכול להגיד, אני הבן אדם שיכול לשמור עליכם. וכמו שאמרנו, ברגע שהקורונה פרץ, כמה פרשנים אמרו, שברגע משבר, וכשבן אדם לא מרגיש בטוח בעצמו, כשהוא רואה נסיך שנראה חזק, מדבר חזק, הוא מרגיש שהנה, טראמפ יכול להשליט סדר במדינה.
אבל ג'קוב, באמת רציתי לשאול אותך, יש פה איזושהי תחושה אולי, שהרבה לבנים, או אנשים שהם, אתה יודע, נוטים מתנדנדים, מי שמצביע לדמוקרטי מצביע, אבל כן. מתנדנדים שהם גם לבנים, שהם רואים מה שהולך, הם יגידו, אוקיי, סליחה, זה מוגזם מדי, זה אלים, זה ונדליזם, זה אלימות, אנחנו לא בכיוון הזה בכלל, והתחזק הרצון שלהם להצביע אולי, לרפובליקנים. מצד שני, כל האירועים האלו יכולים לגרום לאוכלוסיות שחורות להיות disengaged, להגיד, סליחה, אנחנו לא משתתפים בתהליך, כי תראו איך, ואז כל הסיטואציה הזאת שבאמת אנחנו בשיאה עדיין, יכולה לייצר מומנטום לרפובליקנים. אולי אני פשוט לא רואה את זה נכון מאיך שרואים את זה שם, אבל תגיד לי מה אתה חושב, האם זה לא סיטואציה שדווקא מזיזה את הכל לכיוון יותר רפובליקני?
המצב כבר תקוע הרבה שנים. אי אפשר להזיז את המצב. יכולים לנצח בכמה מדינות, ראינו בהילרי, היא ניצחה את הבחירות. היא ניצחה ב3 מיליון קולות יותר מטראמפ. אבל טראמפ ניצח בכמה מדינות מתנדנדות, וזהו, הוא נשיא. עכשיו יש שני דברים. אחד, בן אדם מצביע ברגע שיש נשיא מכהן ומישהו שמתמודד מלו, מצביעים או בעד הנשיא המכהן בגלל שהוא הביא כלכלה טובה ושהוא מתנהל נכון, או שמצביעים נגדו. ברגע שיש את הדברים האלו, אם זה המשבר העולמי, אם זה עכשיו המשבר של רייסיזם ודיוויז'ן באמריקה, זה לא לטובתו של טראמפ.
כן.
הוא לא יכול להגיד, אני הבן אדם שיכול ללכד את העם, אני הבן אדם שיכול להביא לך תוצאה יותר טובה, אם הוא לא הביא תוצאה טובה בארבע שנים הראשונות של הקדנציה שלו. ולזה הוא מודאג. הוא מודאג שברגע שהוא לא יכול לשלוט על סדר היום, ברגע שהוא לא יכול לצאת קרב אחד מול אחד, הוא מול ג'ו ביידן, אז הוא יפסיד. ועכשיו, זה לא אומר שעכשיו ביידן יותר חזק כי הוא מתנהל נכון. אם ביידן מנצח, זה בגלל שטראמפ פישל פה. בגלל שטראמפ ברגע שפרץ הקורונה, וגם עכשיו בתגובות שלו, הוא הביא את זה על עצמו. אנשים לא מרגישים בטוח, אנשים לא מרגישים שהכלכלה פורחת, יש כל כך הרבה מובטלים, והאנשים האלו, יש הרבה שיגידו, כן, I disengage, יש שיגידו, אין לי מה לעשות, אין לי מה לצאת להצביע. אבל אם בצד השני הם לא מולהבים, הצד השני, הצד של טראמפ, לא מולהב מההנהגה של טראמפ, וגם מהתוצאות, אז זה קשה גם להביא להם להצביע.
כן. ג'קוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה יודע, ככה, אולי שאלה אחרונה למהומות, אתה יודע, אנחנו רואים, הנשיא כותב לא רק נגד אנטיפה, ואנשים שמארגנים לכאורה מאחורי הקלעים את ההפגנות, הוא כותב גם הרבה נגד העיתונות, נגד המיינסטרים מדיה, או הליימסטרים מדיה, יש לו כל מיני כינויים, ואנחנו במקביל רואים עיתונאים, חוטפים כדורי גומי, גז מדמיע, ראינו צלמת עיתונות שהתעברה בעין אחת, ולפעמים זה נראה שהמשטרה ממש יורה באופן מכוון על עיתונאים. בתור עיתונאי, אתה מרגיש חושש יותר בימים כאלה?
כן, העניין הוא שברגע שאתה נכנס, בכל מיני מקומות יש לנו פריבילגיה, כאילו להגיע למקומות שבן אדם לא יכול להגיע, כן? אנחנו יכולים להיכנס לכנסת, אנחנו יכולים להיכנס לכמה אירועים שאנחנו ממש קרובים להנהגה הפוליטית, ובן אדם פשוט אין לו יכולת. הוא צריך לקנות כרטיס, או להגיע כמה שעות לפני כדי לעמוד בתור. אבל המעניין הוא שבהפגנה יותר טוב להיות בן אדם רגיל. בן אדם רגיל, בלי תעודת עיתונאי, סתם עם מצלמה. היום אתה לא צריך מצלמה, אתה רק צריך טלפון קטן, ובציוץ אחד, בווידאו אחד, שמטושטש אפילו, יכולים להבעיר מדינה שלמה. ולכן, זה להיות בין המפגינים למשטרה, זה סתם יוצר בעיות, וגם אתה הטרגט הראשון, של המשטרה.
כן. שזה לא מובן מאליו שעיתונאים יהיו הטארגט הראשון של המשטרה.
כן, אבל זה לא מובן מאליו שהמשטרה יורה ככה על המפגינים. זה לא מובן מאליו שהמשטרה מחזיקה בכזה כוח שיכולים לעשות כל דבר. וגם, אי אפשר באמת להשתלט על מצב כשאתה נמצא במצב בעייתי. קודם כל, אם מותר התקלויות או לא מותר. כן. אם יש קרפיו, כן? ואנשים יוצאים לרחובו. אז ברגע שרואים אנשים, המשטרה מפציץ, לא רואה בעיניים. ולכן זה מצב בעייתי, אבל כן, כל אירוע כזה או אחר, זה רק מעביר את השטח. אם זה עיתונאי, ואם זה בן אדם שחור שיש, שכבר מבבע. העניין הוא שברגע שעיתונאי מותקף, אז מיד היא או הוא מצייצה את זה, כן. מעלה את זה בטוויטר, כל הקולגות שלהם בוודאי עושים ריטוויט וזה.
יש לזה הד חזק.
כן, ומחזקים אותם בזה, ובן אדם רגיל שמותקף יוצא הביתה, יכול להיות מותקף ברוטליות, יוצא הביתה, אף אחד לא ידע את זה.
כן, זה תזכורת חשובה.
נכון. ג'קוב, תגיד, בעצם בכל הסיפור הזה בפסח, שהקורונה בערה גם פה, גם אצלכם, יצאת, כתבת נגד הקהילה שלך, צריך להגיד, אתה חבר בקהילה החרדית, כתבת נגד ההתקהלויות, היה עליך זעם מהאנשים שהם, אני מניחה, שכנים שלך ומכרים, אגב, אתה גם נדבקת? אני זוכרת נכון או שאני טועה?
לא, אני לא יודע, הייתי חולה כמה שבועות, אבל בבדיקה שלי עשיתי שתי בדיקות, ויצאתי נגטיב גם בקורונה וגם האנטיבודיז, אז אני באמת לא יודע אם חליתי בקורונה, או סתם הייתי חולה, או סתם הייתי מודאג.
אוקיי, אבל ומה היה שם הסיפור עם הכתבת נגד הקהילה? וזה עורר הרבה זעם, וגם גם זעם ותהילה, בוא נגיד, כי זכית גם לתהילה.
טל, את מכירה אותי כבר כמה שנים, אני לא בן אדם שמחפש תהילה, וגם כולנו יודעים שאני אותו בן אדם עם תהילה.
עבור המאזינים, אני פשוט אגיד שאני בעברי שימשתי כנהגת בוס של ג'ייקוב, הייתי מסיעה אותו ממקום למקום, אני מתלוצצת, אנחנו נפגשנו בוועידות ונסענו ביחד ברכב לפעמים.
או אוטובוס, רכב קטן.
נכון, אוטובוס.
אז אני רוצה להעביר, לא הייתי נגד הקהילה שלי, הייתי בעד הקהילה, אבל בעד אנשים שיחיו, בעד שאנשים לא יחלו. וברגע שזה פרץ, קודם כל אני, כן, דאגתי בשביל עצמי, דאגתי בשביל המשפחה שלי, אבל גם דאגתי בשביל הקהילה שלי. למה? כי אני יודע איך הקהילה שלנו מתמודדת במצבים כאלו. אין התקשרות בין הקהילה לממשל או לראש העיר למשל. אין בעצם, כאילו, בכל מסיבת עיתונאים יש הצהרה באנגלית, ואחרי זה הצהרה בהיספנית. אין ביידיש, אין בלשון הקודש, אין בלשונות אחרים. ולכן חשבתי שאני אהיה הבן אדם שמבהיר מהן ההוראות, שאנשים יבינו שזה לא מצב קל, שאנחנו חיים באותו מדינה, באותו מקום, ושהמחלה לא מבחין בין טוב לרע, בין רשע לצדיק. וגם ההתפרצות התחזק מאוד באזורים שיש הקהילה החרדית, כי פשוט אנחנו גרים אחד על השני, וגם יש הרבה התקלויות, יש חתונות, כל יום הולכים להתפלל 3 פעמים ביום, וידעתי שיהיו אנשים שיהיו נגדי, אבל לא ידעתי שכשאני יוצא ומבהיר מהן ההוראות, למה צריכים להתרחק אחד מהשני? למה צריכים להישאר בבתים? שאני אהיה הבן אדם שסגר בתי כנסיות, שאמר, שהלשין נגד בני הקהילה. לא הלשנתי. אני סך הכל רציתי לדעת מראש העיר, שהוא אמר שהוא יסגור בתי כנסיות אם יש מתקיימים שם תפילות, וראיתי במו עיניי בתי כנסיות שהיו פתוחים, היו יכולים להיות פתוחות, אבל היה אסור לקיים בו תפילות. ראיתי במו עיניי תפילות מתקיימות בחג, ואמרתי להם, למה אתם עושים את זה? זה ממש רציחה, אנשים יכולים לחלות. וראינו את המספרים, יש לי שני גיסים שעובדים פה בבית לוויות. היה יום אחד, היום הראשון לפני חג הפסח, שהיו 52 לוויות ביום אחד.
וואו, וואו.
בחודשיים וואו. האלו, היה להם יותר מ-600 לוויות, מה שיש להם בשנה אחת. וזה ממש אסון. והזהרתי, ואמרתי, אני לא יכול לצאת, אני לא יכול ללכת לכל מיני מקומות, להגיד את זה, מה שיש לי, זה הדף הטוויטר שלי, מה שיש לי זה ההתקשרויות שיש לי עם הראש העיר. כשאני אראה משהו, אני אגיד את זה לראש העיר. הוא יכול לחזק את ההורות שלו, הוא יכול להגיד למשטרה, לכו למקומות האלו, ולראות שאנשים מקיימים את ההורות שלהם. אני לא השמתי ולא עשיתי שום דבר נגד הקהילה שלי.
וכשאתה מדווח על ההתקהלויות האלה בבתי הכנסת, אז בתגובה אתה זוכה לכינויים מאוד חריפים.
כן, מזל שיש בלוק בטוויטר, שיכולים פשוט ברגע אחד, אבל זה מאוד קשה לראות את זה, אנשים התקשרו אליי, אנשים שלא הכרתי, אף פעם לא הכרתי, התקשרו אליי באמצע הלילה, התקשרו אליי כל היום, אמרו דברים נוראים, הייתי בהתקלויות בל"ג בעומר, ובן אדם אחד צעק, או הנה הקורם לי, המוסר, וכולם, בני 16, בני 20,
מוסר.
כן, התקלו סביבי, ואמרו, מותר להרוג אותך, אתה בן תמותה, כי הלשנת נגד הזה. אבל עדיין, באותו רגע גם קיבלתי הרבה תמיכה מאנשים שהבינו שאני לא בן אדם שסתם יוצא נגד הקהילה שלו. אני לא בן אדם שמרגיש שאני רוצה, שאני צריך תמיכה מבחוץ, שאני צריך תהילה. אני לא צריך את זה. באמת דאגתי, דאגתי בשביל בני הקהילה שלי, כי ידעתי, ידעתי כמה המצב חמור.
אז ככה, אולי, אתה יודע, כדי להשלים את התמונה, דיברת על כל הכוחות שיש מתחת לפני השטח ושמתפרצים עכשיו, צריך להזכיר שבארצות הברית יש עכשיו, כמו בהרבה מקומות בעולם, משבר כלכלי מאוד חריף, עשרות מיליוני מובטלים, זה משהו שאתה מרגיש סביבך?
אני לעצמי, אני לא צריך לדאוג לעצמי, ברוך השם שידי מלא עכשיו יותר מבעבר, יש אפילו יותר עבודה, אבל אני שמח שלא איבדתי מקום העבודה שלי.
כן.
אבל מכיר הרבה אנשים שממש איבדו את מקום העבודה שלהם, וזה קשה, זה קשה גם כי ברגע שאתה מפוטר ממקום עבודה שעבדת כמה שנים, אז כתב רזומה, מדפיס את זה, נותן את זה לאנשים, ואם יש לך מזל, אז באותו יום אתה מוצא עבודה חדשה. עכשיו זה משבר שקודם כל אנשים לא ממהרים להזכיר אנשים, ו זה מצב בעייתי, כי כן, עשו stimulus package אחד, נתנו 1,200 לבן אדם בחודש אפריל, אבל זה לא מספיק אפילו לחצי שכר דירה. אם יש לכם משפחה עם כמה ילדים, אז זה אפילו לא לשבוע אחד. זה קשה, אנשים מתמודדים, הרבה אנשים בקהילה שלנו, ש קודם כל הם עובדים בפקטוריז או במקומות עבודה שפשוט לא צריכים אותם עכשיו כי אין עבודה, וגם יש הרבה בעלי חנויות שאסור להם לפתוח. הפעם הראשונה שיתנו אישור לפתוח זה יהיה ביוני 8, זה יהיה שבוע הבא.
וואו.
שבוע הבא, עוד שבוע הם יכולים לפתוח, וזה עכשיו קיץ כבר. עוד מעט אנשים יוצאים לקמפוסים, עוד מעט אנשים יוצאים, ובחודשים שבין פורים לקיץ, אותם החודשים הם אלו החודשים שאנשים יוצאים לקניות, כן? וזה מצב חמור באזור שלנו, שיש הרבה בעלי חנויות שפשוט איבדו את הכל, ממש. הם לא מבין המילה, הם איבדו הכל.
טוב. ג'קוב, אנחנו חייבים לסיים. יש לי עוד שאלה אחת שהיא יכולה לשמש חומר לפרק שלם, אבל בגלל שללוח השנה כבר מתקדם לקראת הראשון ביולי, אני פשוט חייבת לשאול, ננסה למקד את השאלה בנושא מה שנקרא החלת הריבונות והסיפוח, מהזווית שלך בתוך ארצות הברית, האם הנושא הזה הוא משהו שטראמפ יקדם אותו, כיוון שזה נותן לו משהו מהבחינה הפוליטית בקמפיין, כי זה עניין כאילו ישראלי, אבל בעצם אנחנו כל הזמן מנסים להבין מה האינטרסים של ממשל טראמפ באירוע הזה, האם זה משרת אותם, האם זה מזיק להם?
העניין הוא שראיתי השבוע שהמתנחלים מתנגדים לזה עכשיו, כי זה אומר שצריכים להכיר קודם כל במדינה הפלסטינית, וגם האזורים שיהיו בעייתים. אם המתנחלים לא מתלהבים מזה, אז האוונגליסטים גם לא יתלהבו מזה. ואז יש בעיה שטראמפ לא יצטרך לעשות את זה כדי להשיג את התמיכה שלהם, כי הם לא רוצים מדינה פלסטינית.
אבל האוונגליסטים מספיק מודעים פה לכל הניואנסים של מה שהולך כאן עם ההתנגדות של כמה ראשי מועצות מהשומרון? או שהאוונגליסטים מושפעים מהצרות של נתניהו, שהוא אומר אני רוצה לקדם?
ראשי האוונגליסטים הם מאוד מקושרים עם אנשי התנחלויות, עם ראשי המועצות האלו שאתם שומעים. כן, ביבי זה סיפור אחר, אבל עדיין לנתניהו יש הרבה בעיות על הראש. כן, זה הלגסי שלו, אבל הוא גם צריך קודם כל לנהל משבר, משבר בריאותי ומשבר כלכלי, וגם הוא צריך לדאוג אם ג'ו ביידן נבחר, מה הוא עושה okay. אז, מה הוא עושה עם הנשיא החדש, מה הוא עושה עם המפלגה הדמוקרטית, וגם יש גם את כחול לבן, שהם גם יש להם דרך להגיע אל קושנר, יש להם כבר אוזן קשבת. קושנר לא מתלהב מ-annexation. היחיד בממשל שדוחף לזה, זה השגריר שלנו.
כן. הוא דוחף לזה גם יותר מהממשל שלנו, למען האמת.
טראמפ תמיד אומר, זה השגריר שלכם.
כן. דייוויד פרידמן, למי שלא יודע מה המאזינים. שגריר ארצות הברית בישראל.
אז דייוויד פרידמן דוחף בכל הכוח, והוא גם עובד עם נתניהו מצוין, אז שניהם רוצים את זה לפרידמן, הוא צריך את זה בשביל גם בשביל הלגסי שלו, אם יש שגריר חדש, מה יגידו? שהוא הביא את ההכרה האמריקאית לסיפוח. ולכן, ברגע שטראמפ לא יתלהב מזה, כי זה לא נותן לו כוח בקהילה האוונגליסטית. גם קושנר לא מתלהב, וגם אנשי כחול לבן, בני גנץ וגבי אשכנזי יגידו, תחכה קצת, אם אתה נבחר עוד פעם, נדבר ונראה מה אפשר לעשות, ולכן אני לא רואה שזה יקרה ביולי. יכול להיות שיקרה משהו, יהיה הצהרה בישיבת הממשלה השבועית, היא ההצהרה של נתניהו, כמו שהיה בספטמבר, אני חושב, ההצהרה הדרמטית, יהיה קצת יותר דרמטי, עם מסכה על הפנים, אבל עדיין, זה לא יביא לסיפוח בחודשים הקרובים. יכול להיות, שבספטמבר, או משהו, יהיה סיפוח חלקי של בקעת הירדן, אבל זה לא משהו שטראמפ ידבר בשבילו.
מעניין, מעניין מאוד. טוב, אנחנו נאלץ לחתוך את השיחה המרתקת, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות, ג'ייקוב, לראיין אותך,
אני בא לישראל, ברגע שיתנו לי אישור.
כן, ברגע שאתה תצטרך לשעות כאן בשבועיים בידוד, אתה יודע, יש כאן כלל כזה. האמת היא, ג'ייקוב, אולי לי יש סיכוי להגיע לוועידה יותר מאשר לך להגיע לישראל, גם בזה אני לא בטוחה. אבל סיימנו פה את השיחה עם ג'ייקוב קורנבלו, הכתב הפוליטי של Jewish Insider, שנמצא בברוקלין, ליד מנהטן, לא רחוק. אז ג'ייקוב, המון המון תודה, ושמור על עצמך שם גם בהפגנות וגם במחלות.
תודה רבה.
תמיד.
תודה.
תודה, היה כיף.
ובצל המאומות, בסוף השבוע האחרון, קרה עוד משהו בעל חשיבות, אימות שהולך ומסלים בין הנשיא טראמפ לטוויטר, כשפייסבוק גם נוקטת עמדה קצת אחרת, אימות שעשוי להתפתח למשהו שיהיה לו הרבה השלכות על חופש הביטוי ועל התקשורת בארצות הברית, ורצינו להרחיב קצת עליו. ונמצא איתנו עכשיו פרופסור מיכאל בירנק, סגן דיקן למחקר בפקולטה למשפטים בתל אביב, ומומחה לתחום המשפט והטכנולוגיה. אז מיכאל, חוץ מסוף שבוע של מאומות אלימות בארצות הברית, אנחנו רואים גם אימות גובר בין הנשיא לבין חברת טוויטר, ומצד שני את פייסבוק נוקטת קו אחר שדווקא לא מתעמת עם הנשיא, והכל כמובן עם הרבה השלכות חוקיות וחוקתיות. קיווינו שתוכל לעזור לנו לעשות קצת סדר.
שלום מורי וטל, זה כן, זה הרבה בלגן, הרבה רעש, רוח וצלצולים, ואנחנו בעיצומו של הסיפור הזה, אז יש הרבה מה לנסות להבין, ועוד יהיו התפתחויות בהמשך.
אז יודע מה, אם לקחת חצי צעד אחורה ככה, מה שראינו את טוויטר, מחליטה לעשות fact checking לאיזה ציוץ של הנשיא, אחר כך היא עשתה יותר, היא הסתירה ציוץ אחר שלו, אבל בעצם טוויטר החליטה ללכת על המהלך הזה, לפני חודש ומשהו אני חושב, כדי למנוע דיסאינפורמציה בתחום הקורונה. ותוך לא הרבה זמן, הכלי הזה משמש בעצם על ציוץ של הנשיא שקשור בכלל להצבעה בדואר.
כן, יש פה כמובן היסטוריה מסוימת, גם של הרשתות החברתיות, גם של טראמפ וגם את ההקשר. אז ההקשר זה ברור, לטראמפ יש עניין להסיח את הדת מהכישלון הקולוסלי שלו בענייני הקורונה, ויש לו עניין כמובן להסיח את הדעת מאירועי מיניאפוליס ושאר ארצות הברית, זה ברור. ההיסטוריה של הסיפור הזה, אפשר להתחיל אותה בהרבה נקודות, ויש דיון נמשך לגבי הרשתות החברתיות, מידת חופש הביטוי שלהן וכן הלאה. באופן ספציפי, כמו שאמרת, ביום חמישי, בסוף חודש מאי, טראמפ צייץ משהו על ballot in, על הצבעה בדואר, וטוויטר הוסיפו הערה. לא מחקו, לא חסמו, אבל הוסיפו הערה משלהם. צעד יוצא דופן. אני לא זוכר שטוויטר עשתה דבר דומה, לא לגולשים רגילים, ובוודאי שלא למנהיגים כאלה ואחרים. לגולשים רגילים שמצייצים ציוצים בעייתיים, טוויטר פשוט מוחקת אותם, את הציוצים או חוסמת את הגולשים. אז את זה היא לא עשתה, אבל היא הוסיפה את ההערה. טראמפ כדרכו כעס, התעצבן, השתולל, איים באיומים כאלה ואחרים, שלגבי צו נשיאותי שנדבר עליו אפשר בהמשך, ואז למחרת צייץ את אותו ציוץ נוסף, הפעם לגבי אירועי מיניאפוליס, כולל המשפט, אם יש ביזה, יהיו יריות. אתם, טל בוודאי, ויודעים טוב ממני את ההקשר התרבותי של האמירה הזאת, זה לא סתם אמירה של סוציולוג שמזהיר שאם תהיה ביזה, אז אחר כך יהיו בלגנים, אלא זה נתפס בארצות הברית כאיום באלימות. טוויטר הפעם הוסיפה, לא מחקה את הציוץ, אבל הוסיפה הערת הזרה. אמרה, זה ציוץ שמסית לאלימות.
ואז הוא בעצם אומר, הוא מציא צו נשיאותי למניעת צנזורה אונליין, ופשוט יש פה גם איזשהו טוויסט, כי הוא מטיל על החברות אחריות יותר כבדה על התכנים שמועלים, גם על פייסבוק על הדרך, ומה המשמעות, איך אתה רואה את המשמעות של הצו שלה, ואם אני גם יכולה להסיף, אני לא ראיתי שהוא עזב את טוויטר מאז, זאת אומרת, נשאר בטוויטר.
כן, הוא המשיך לצייץ בדרכו הבלתי חיננית. הצו הנשיאותי, קראתי אותו, שוחחתי גם עם חבריי האמריקנים, המשפטנים האמריקנים, יש תמימות דעים שזה ג'יבריש. זה צו רק מתוכן, רעש רוח וצלצולים. יש בו יותר פוליטיקה מאשר משפט. באופן מעשי, מה הצו הזה אומר? דבר אחד, טראמפ מנחה, כראש הרשות המבצעת, מנחה רשויות פדרליות אחרות, לפרש בצמצום את סעיף 230 לחוק התקשורת האמריקני, שהוא סעיף מאוד מרכזי בדיון שלנו, ונחזור אליו ברשותכם. אבל זה רק מתוכן, כי רשויות לא מפרשות את הסעיף הזה. מי שמפרש את הסעיף הזה זה בתי משפט. ב-24 שנות קיומו של הסעיף הזה היו כ-900 פסקי דין בערכאות השונות שדנו בסעיף הזה. רשויות פדרליות פשוט לא משתמשות בו, אז זה רק מתוכן. דבר שני, פנייה של טראמפ ל-FCC, לרשות התקשורת האמריקנית, בבקשה להבהיר את הפרמטרים שבהם יחול סעיף 230. גם זה רק מתוכן. שוב, כי בתי המשפט הם אלה שמפרשים, ועם ה-FCC הרשות יכולה לכל היותר להוציא הנחיות או עמדה, אבל ה-FCC היא גוף עצמאי, בראשו יש 5 נציבים, שהם במינוי פוליטי, ואפשר לבקש מהם, אבל הם לא חייבים, והתוצאה לא מובטחת. דבר שלישי ואחרון שיש בצו, הוא הנחיה לרשויות הפדרליות השונות, תעשו בבקשה רשימת מקולת של כל התקציבים שאתם מוציאים על פרסום ברשתות החברתיות, אני רוצה לראות. שזה איום לקראת הסרת פרסום פדרלי ברשתות, או במחירות זה איום לג'ק דורסי מטוויטר ולצוקרברג מפייסבוק, שזה כמובן פחות מאיים אותו עליו, זה איום של אני הולך לפגוע לכם בכיס. אבל מבחינה מעשית זה לא קוהרנטי, זה די דל, זה די ריק, זה מסר פוליטי ולא באמת מסר משפטי.
כמו שאתה אומר, יש פה היסטוריה שהיא תאונה פוליטית, כלומר גם מימין וגם משמאל, היו רוצים לראות את הפלטפורמות הגדולות, כלומר את פייסבוק וטוויטר וגם אחרים, משנים את ההתנהגות שלהם בנוגע לתוכן.
זה ההיסטוריה שקודמת גם אפילו לטראמפ.
כן.
הרשתות החברתיות בכלל מתווכים ברשת, אבל זה מאוד בולט לגבי הרשתות החברתיות, פייסבוק, טוויטר ואולי עוד איזה משהו, לינקדאין לא נראה לי כל כך. הרשתות החברתיות צברו כוח עצום. כוח עצום ביחס אלינו, אלינו הגולשים בארצות הברית ובכל העולם למעשה. הן קובעות מה יהיה ומה לא יהיה, הן אוספות עלינו מידע, משתמשות בו לצורכיהן ורווחיהן, ולאו דווקא לטובתנו שלנו, אנחנו המוצר ושלל בעיות אחרות. יש הרבה מאוד ביקורת על הכוח העצום של הרשתות האלה, והביקורת מגיעה, כמו שאמרת, גם משמאל וגם מימין. משמאל, וזה הגדרות מאוד רופפות, כן? זה לא בדיוק רפובליקנים דמוקרטיים, זה לא בדיוק שמאל או ימין, אבל כהכללה גסה לצורך המשטות היחסית.
כן.
הביקורת משמאל אומרת לפייסבוק, תשמעו, בעיקר לפייסבוק דרך אגב, תשמעו, תראו מה קורה אצלכם בפלטפורמה, תראו את כמויות השנאה המטורפות, ההסתה לגזענות והפייק ניוז. זה לא רק איזה גולש אחד שהשמיץ גולש אחר, ואז יש אפשרות לתביעת לשון הרע, אלא זה אמירות כלליות שפוגעות במרקם החברתי, התרבותי, באתוס האמריקני, שכולל גם חופש ביטוי וכולל גם דברים בוטים, בוודאי, אבל פוגע בסובלנות ובערכים, בקצת הערכים המשותפים שעדיין נשארו שם, וחמור לא רק שם, אלא גם בכל העולם. היה נאום מפורסם של סאשה ברון כהן, שהוא נאם קומיקאי, אבל זה היה נאום סופר רציני, ב-ADL, בכנס השנתי של הליגה נגד השמצה לפני מספר חודשים, ששם הוא אמר, תשמעו, אם היטלר וגבלס היו היום, או שהיה פייסבוק בזמנם, פייסבוק לא הייתה מתערבת גם בזה. והציפייה מהשמאל היא שהרשתות האלה יעשו משהו, כדי למנוע, לצמצם, הסתה, גזענות, אלימות, פייק ניוז. זה במיוחד בולט בסיטואציות שבהן הפייק ניוז הוא לא רק כדור הארץ שטוח או עגול, בסדר, ויכוח, אלא בדברים יותר אקוטיים, כמו ענייני קורונה, ששם פייק ניוז עלול להביא לפגיעה בתפקוד החברתי ובבריאות הציבור כולו, ואנחנו שלובים אחד בשני בעניין הזה. זו עוד ביקורת משמאל. הביקורת מימין, שהיא בעיקר ביקורת של טראמפ, הוא כמובן כועס שתהיגו את הציוצים שלו והוסיפו הערות. יש סיבה שבגללה הוא משתמש בטוויטר. הוא משתמש בטוויטר כי שם הוא עורך.
מיכאל, אנחנו רואים את חברת טוויטר לא רק מתייגת את הציוצים שלו ומה שציינת קודם לגבי תיוג ציוץ מסוים כקריאה לאלימות, אלא גם למעשה החברה עצמה מתייצבת לצד Black Lives Matter, נוקטת גם עמדה ממש בציוצים של החברה עצמה, לא ציוצים פרטיים של העובדים. ומצד שני, אתה רואה את חברת פייסבוק הולכת ואומרת, הם לא יחליטו מה האמת, ואתה יודע, צוקרברג משתף את זה, או מבצע אחד מהפורומים שהוא עושה את זה, זה בפוקס ניוז. האם אפשר להגיד, טוויטר לשמאלנים, פייסבוק לימנים, זה מה שעכשיו הולך?
אני חושב שבמידה רבה זה מה שקורה. אפשר כמובן להציג את זה אחרת, ולהגיד שלטוויטר יש אחריות חברתית, ולפייסבוק יש חוסר אחריות חברתית. אבל למרות שיש לנו, לחלק מהאנשים, אולי יש דימוי של צוקרברג בתור איזה דמוקרט, אולי כי הוא יהודי, אולי כי הוא מהחוף המזרחי במקור, אני לא יודע. אבל הצמרת של פייסבוק, כמו שאני מבין, מורכבת מלא מעט אנשים רפובליקנים, אבל בעיקר זאת חברה שיש לה אינטרס אחד מרכזי, וזה the bottom line, השורה התחתונה, הכסף. הם הגיעו למסקנה, ומי שיש כל הדעת העסקי שלהם, הם הגיעו למסקנה, כנראה שזאת העמדה העסקית הכי נכונה. ג'ק דורסי, או שהוא חושב אחרת מבחינה עסקית, או שהוא מתעדף את הערכים שלו על פני, הוא רוצה לישון בלילה טוב, הוא רוצה להיזכר בהיסטוריה טוב וכן הלאה, כן? בחור צעיר, יחסית. הוא רוצה לנקוט עמדה. עכשיו, אנחנו מכירים את התופעה הזאת שכלי תקשורת נוקטים עמדה. אנחנו מכירים מתפלגתים מאז שאנחנו יודעים מה זה עיתונים, כן? גם בארצות הברית וגם בישראל ובמקומות אחרים. אנחנו יכולים להגיד, העיתון הזה נוטה לימין, העיתון הזה נוטה לשמאל, כלי פוקס נוטה לימין וכן הלאה. הרשתות החברתיות עד עכשיו מצפו את עצמן לא כווריאציה עדכנית של עיתון או כלי תקשורת, אלא כמשהו אחר. כפלטפורמה, במונחים ישראלים, היינו מדברים על במה. הם אומרים, אנחנו הבמה. כל אחד יכול לבוא לדבר, ותראו איזה יופי באינטרנט, כל אחד ואחת יכולים להיות דוברים. אבל, ואז טוויטר אומרת, בסדר, גם לבמה יש את חופש הביטוי שלה. גם לנו יש שיקול דעת. גם אנחנו רוצים להביע עמדה, והוא מביע עמדה. האם זה יעלה לטוויטר בעוקבים וגולשים? לא יודע. האם זה יעלה לפייסבוק, זה ימשוך או ירתיע גולשים או עוקבים? לא יודע. תופעה מעניינת דרך אגב שאנחנו רואים בימים האחרונים, בעקבות האירועים האחרונים, בכירים בפייסבוק, לשעבר ובהווה, וזה חלק המרתק, יוצאים בגלוי בטוויטר, בציוצים בטוויטר, נגד העמדה של צוקרברג. ואומרים לצוקרברג, די, עד כאן הגזמת. אי אפשר לעמוד מהצד, אי אפשר להיות מהאום ולהגיד כל אחד יכול להיות עובר ואנחנו לא שופטי האמת. יש דברים שבהם אפשר לשפוט ולהגיד זה אמת וזה שקר.
אז זהו, תשמע, אז אתה נותן לנו ככה ניתוח של המציאות כמו שהיא ושל המשמעות, אולי אבל נבקש ממך ככה לסיום, על קצה המזלג לנסות להעריך מה הולך לקרות, כלומר, יש תחושה בבירור, בגלל כל האירועים האחרים כמובן, והפגנות, שאנחנו נמצאים באיזשהו רגע היסטורי, מצד שני הגדרת את הצו של טראמפ לפחות, בתור רעש וצלצולים, אתה חושב שאנחנו גם, בכל מה שנוגע לרשתות החברתיות, גם נמצאים באיזשהו רגע היסטורי בנקודת מפנה, או שיש פה איזו התלקחות רגעית שאחרי הכל ימשיך כרגיל?
מבחינה משפטית אני מעריך שלא יקרה הרבה. יש את הצו הנשיאותי הזה, אולי יתקפו אותו בבתי משפט והוא ייפסל, ואולי הוא יתמסמס מאליו ולא באמת יקרה איתו שום דבר. מבחינת הרשתות החברתיות, אני לא יודע מה היו השפעות ארוכות הטווח, אבל בציר הזמן של הרשתות החברתיות ותרבות האינטרנט וחופש הביטוי, זאת עוד נקודה משמעותית. והיא נקודה משמעותית שבה הרשתות סוף סוף נוקטות עמדה. טוויטר מצד אחד, ופייסבוק מצד שני. העמדה של פייסבוק דרך אגב היא לא חדשה, צוקרברג כבר אמר אותה בכמה הקשרים של פייק ניוז, שאני לא שופט את האמת, ופייסבוק וצוקרברג אחד הם. אבל עדיין אני חושב שזאת נקודה משמעותית שמחטטת לנו את ההבדלים. לאורך זמן, כולנו יודעים למי ניתנה הנבואה, ואולי טראמפ יודע טוב מאיתנו בהיבט הזה.
הוא החזיק אתמול ספר תנ"ך, אז אולי הוא יודע מה עושים הנביאים. טוב, בנקודה אופטימית זו של צייצנים, אנחנו נסיים את השיחה. תודה לפרופסור בירנהק, נהיה בקשר.
תודה רבה, אתה אורי.
תודה רבה.
תודה, להתראות.
טוב, אורי, נעבור לפינאץ, ננסה ככה בכל זאת לתת סיום קליל. אני אספר לך על משהו שמגיע אלינו מדלאס. המשטרה המקומית, דלאס פידי, ציצה בטוויטר שהיא מבקשת מתושבי העיר לשלוח להם וידאו ותמונות דרך אפליקציה משטרתית יהודית. יש להם אפליקציה נקראת iWatch, iWatch Dallas App, אתם יכולים לחפש את זה בטוויטר, והם רצו דיווחים על מה שקורה בעיר, אם יש בזיזה ועוד אירועים אלימים, אבל במקום שאנשים ישלחו להם מידע על מפירי סדר, האפליקציה הוצפה בתמונות וקטעי וידאו של להקות קיי-פופ. למי שלא יודע, אני יודעת שאורי פסובסקי הוא ראש דסק מוזיקה של הפודקאסט המדריך לטראמפיסט, אבל אפילו הוא לא היה סגור על כך שקיי-פופ זה ז'אנר מוזיקלי דרום קוריאני חביב וקליל, ותוך זמן קצר האפליקציה פשוט קרסה, והמשטרה נאלצה לצייץ ציוץ נוסף, משטרת דלאס פידי, הם נאלצו לצייץ ולהגיד, סורי, האפליקציה קרסה בשל בעיות טכניות. אני שולחת אתכם לטוויטר, כי הגולשים הציפו גם בטוויטר וגם באפליקציה את תמונות הקיי-פופ, חלק גם שלחו להם תמונות וקטעים של אלימות שוטרים נגד שחורים. בקיצור, אורי, זה לא עבד כמתוכנן הרעיון הזה של לקבל מהציבור מידע דרך האפליקציה.
כן, כן. סרטוני קיי-פופ זה באמת אלימות נגד המשטרה.
כן. מה הקשר בין קיי-פופ לטקסס? אין מושג, אבל נחמד. אורי, מה הפינץ שלך להיום?
כן, אני רציתי לדבר על איראן.
איראן?
את יודעת, ביום שישי...
מה הקשר?
הרגשתי שאת יודעת, חסר לנו משהו, ואיראן זה מה שישלים את התמונה. אבל באמת, ביום שישי האחרון, מי שמצטרף למחאות על הריגת ג'ורג' פלויד, הוא מחמוד אחמדינג'אד, זוכרת אותו?
באמת, ממש התגעגענו, היה חסר לנו פה בסיפור.
כן, אז את יודעת, זה לא הפעם הראשונה שאחמדינג'אד קופץ על העגלה של המתחים הבין גזעים בארצות הברית, די בציניות, כבר ראינו אותו בעבר מצייץ במקרים קודמים של אלימות משטרתית, וכמו בעבר גם עכשיו הוא או מי שמנהל לו את החשבון טוויטר מצייץ שורה של טופק שקור, הראפר זיכרונו לברכה,
מה הקשר ביניהם?
זהו, אני לא יודע, אחמדינג'אד מתחבר לתרבות השורה בארצות הברית, לא יודע, יש פה הרבה ציניות מצידו, אבל...
מתחבר לתרבות המוזיקה, כמו ראש דסק
כן,
מוזיקה עדכנית של הפודקאסט.
הוא שולח לי המלצות בדי-אם. אבל הסיבה שאני מעלה את זה עכשיו, כי יש פה הזדמנות, זאת הזדמנות, אחרי שאת המלצת פה בשבוע שעבר על Wind of Change, אז רציתי להמליץ גם אני על פודקאסט, או ליתר דיוק על העונה האחרונה של הפודקאסט המצוין Slow Burn, שבעונה הזאת היא עוסקת בשאלה מי רצח את טופק שקור וביגי סמולס. את יודעת, זו הייתה השאלה הגדולה של עולם הראפ בשנות ה-90. חלק ממה שמעניין בפודקאסט הזה הוא שהוא נותן את הרקע שממנו צמח מה שנקרא גנגסטר ראפ, את יודעת, עם כל הליריקה האלימה נגד שוטרים, ואיך זה משתלב במהומות ב-LA אחרי... פרשת רודני קינג, אזרח שחור, ששוטרים, את יודעת, צולמו, מקים אותו בהייווי כן. שמה, ואז זוכו במשפט ב-92. זהו, זה פודקאסט מרתק, וכל זה היה לפני 30 שנה, כלומר, יש פה איזה סרט שאנחנו שוב ושוב, אמריקה מוצאת את עצמה בתוכו.
אז מוזיקה שחורה, אלימות שוטרים, פוליטיקה, ואחמדינג'אד.
כן, זה הפסקול האמריקאי.
טוב, אורי, עד כאן, המדריך לטרמפיסט של שבוע האירועים הקשים בארצות הברית. אני מזמינה את המאזינים לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, המדריך לטרמפיסט. אנחנו משתדלים להעלות שם את התכנים באופן מיידי, אפשר להירשם כמנוי בכל האפליקציות השונות.
קטעים ששמענו בפתח הפרק, שהועלו לטוויטר על ידי הקולורדו טיימס רקורדר, ליצה פאפס מבוסטון 25 ניוז, נטלי פוזו מ-7 ניוז בוסטון, וזאק בוידן הולמס, צלם של הדמוין רג'יסטר. תודה לאורך הפודקאסטים, רון טוביה, אני את יורי פסובסקי.
אני טל שניידר, להתראות.
ביי.